הסקט, בית לפודקאסטים ישראלים.
במקום חסות, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לחזרתם ולשובם הביתה של כל החטופות והחטופים משבי חמאס.
ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אהלן חברים, שלום שלום, ערב טוב. אנחנו הולכים לפרק נוסף חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. מי שלא מכיר, לא מזהה את הכל, אני בר נעמני, ואיתי היום יפתח ונגר, מה שלומך?
נכון, נהדר להיות פה, שלומי מצוין, תקופה מורכבת לנו ולכל עם ישראל, אבל
אנחנו ממשיכים.
ממשיכים וחזקים ונמרצים.
לגמרי. אז יפתח, האורח שלנו היום, ותכף אני אציג אותו, אנחנו הולכים לדבר היום על מתח, ועל עולם על מתח, ועל אם ולמה לא כדאי, אני אתן לכם ספוילר קטן, למה לא כדאי לעשות כל מיני משחקים עם מתח, אבל אנחנו נדבר על העולם הזה, על כל מיני גורמים שמשפיעים על שוק המתח באופן כללי, ובאופן כללי על חשיפה למתח, אם זה נכון, למה זה נכון, אולי תופתעו גם לדעת שבצורה כזאת או אחרת אתם חשופים למתח, אז בוא נצלול ישר לעניינים, מה שנקרא יפתח. קודם כל, בשתי מילים, תציג את עצמך, מי שלא מכיר יפתח, יועץ השקעות מוסמך, בעל רישיון, כלכלן, ומתעסק בשוק ההון כבר מ-2002, כלומר יש לנו פה 20 ומשהו שנה. תן לנו עליך בכמה מילים.
בכמה מילים, יש לי תואר שני בכלכלה, למדתי בעברית בירושלים, הלכתי לעולם של השקעות, העולם הזה תמיד עניין אותי. פעלתי בכמה כובעים, אחד מהכובעים היה בעצם יועץ מתח לחברות, עד היום אני עושה את זה, אפשר לדבר על זה כחלק מהתהליך. המסחר במתח הוא טיפה שונה, חלקו בורסאי וחלקו לא. יש לי רישיון, יועץ השקעות, מהרשות לניירות ערך, ואני מלווה עסקים, משקיעים, גם משקיעים קטנים, של 50,000 ו-100,000 שקל, מנגישים להם מידע, מלווים אותם, וגם משקיעים גדולים יותר, נותנים מענה לקהל הלקוחות, ובצורה שהיא קצת שונה, לא יועץ השקעות שהוא מהבנק, אלא יועץ השקעות אובייקטיבי.
פרטי.
פרטי, שהוא שזה לטובת הלקוח, ואין אינטרסים שלישיים, זרים.
שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, ואגב, אנחנו, למען הגילוי הנאות גם, אנחנו עובדים ביחד כבר תקופה לא קצרה, וזה משהו שאני יכול להגיד לכם, אנחנו בתור ידע שווה כסף, חיפשנו יועץ השקעות בעל רישיון, מה שנקרא, גם מקצועי, אבל גם שיוכל לתת בסוף המלצות. כמו אגב, הפרק הזה, ששום דבר הוא לא המלצה, ואני, הדיסלמר הקבוע שלנו, זה לא המלצה, אבל לא ייעוץ השקעות, הוא לא תחליף לייעוץ השקעות אישי וכו' וכו', אז יפתח עושה בדיוק את זה. כלומר, יפתח יכול ויודע לתת את זה, ואני יכול להגיד לכם, מהניסיון שלנו בשוק ההון, זה משהו שבתעשיית שוק ההון, זה משהו שהוא לא כל כך נפוץ. כלומר, אין כמעט יועצים אובייקטיביים, לרוב הם עובדים בבתי השקעות, בבנקים וכו' וכו', ואז מן הסתם יש להם אינטרס מסוים, לא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי, אבל אני חושב שהמאזינים יכולים להבין. לעומת יפתח, שבסוף אתה מקבל כסף, תגמול עבור הפגישה, אבל אתה לגמרי בצד של הלקוח, ואתה לא בא, כאילו, זה. עכשיו שוב, הדברים האחרים הם לא בכך רעים. כלומר, יועץ השקעות של הבנק יכול לעשות עבודה טובה, אני לא אומר שלא.
נכון.
פשוט לקחת את הדברים האלה ברבון מוגבל, ולהבין את מפת האינטרסים. אז זה ככה באופן כללי. עכשיו, הזכרת שאתה נותן ייעוץ לחברות, ושם, אגב, בעיניי זה עולם מאוד מעניין, כי חברות, בניגוד לאנשים פרטיים, לפעמים זה העסק, כלומר, מתעסקים ביבוא, בייצוא, ואז הם חשופים למתח, הם קונים סחורה בדולרים או ביורו, בין או לא משנה מה, או שהם מוכרים סחורה, כלומר, משלמים משכורות אולי בשקלים, אבל מוכרים סחורה לחול בדולרים, ואז הם חשופים באופן בלתי נמנע ומאוד מאוד משמעותי לדולר שקל, ואז יש להם בעצם חשיפה והם צריכים להתגדר מפני הסיכון הזה. כלומר, אני קניתי היום, סתם אני אומר, סחורה ב-100 דולר, אני יודע שה-100 דולר האלה שווים 360 שקל לצורך העניין, עם זה אני הולך ומשלם משכורות. אבל אם פתאום ה-100 דולר האלה שווים 300 שקל, אז אני באירוע, פתאום אני לא יכול לשלם משכורות, ואז יש פה חשיפה ובעיה. זה עולם אחר, נפרד, שאנחנו לא נדבר עליו היום, אבל בעיניי הוא מאוד מעניין. וזה דברים שאתה עושה, נכון?
בהחלט, ניגע בהם בכמה מילים, לא ניכנס לזה לעומק, כמו שאתה אומר, אבל כן, גם גידורים, בעצם הגנה על עסקאות עתידיות, זה חלק מעולם המתח. וזה תחום מאוד פעיל, מגניב, גם בישראל.
שבעיניי זה מעניין, ואגב, זה יכול להיות, אני מנסה לחשוב בתור, בסוף המאזינים שלנו, הם משקיעים לרוב, והם לא בעלי עסקים, למרות שאם יש פה בעלי עסקים או דברים כאלה, אז דברו איתנו, יש לנו גם עטבות עם מתח וכו' וכו', אבל כנסו פשוט אלינו לאתר, או תפנו אלינו לעמוד. אבל אני רוצה לדבר על המשקיעים, שאגב, יכול להיות שיש משקיעים שבסכומים לא קטנים, בעשרות אלפי דולרים, 100 אלף דולר ומעלה, או ביורו, כאלה שמשקיעים בנדלן בארצות הברית לצורך העניין, דברים כאלה שאז גם רוצים להיות מגודרים אולי לפעמים בפני חשיפה למתח.
כן.
אז אנחנו נדבר גם על זה, אבל בוא נצלול רגע שתיתן לנו ככה סקירה בסיסית של מה זה עולם המתח, ושם הזכרת את זה בחצי מילה שהוא מתנהל בצורה קצת שונה משוק ההון הרגיל, אלא ב-OTC, אז בוא תיתן לנו רגע הסבר טיפה על מאחורי הקלעים, איך הדברים האלה עובדים טכנית, ואז נדבר על שאר הדברים.
אוקיי, אז סקירה ככה קצרה על שוק המתח, כשאני מדבר מתח אני מדבר על השוק מה שנקרא הקרוסים של השקל, דולר שקל, יורו שקל, סטרלינג שקל.
אגב, שנייה, סליחה, שאני אומר, מתח, מטבע חוץ, למי שזה אולי אנשים שאומרים מתח, מתח ולא מבין מה לא מדובר, מטבע חוץ, ואז היחס... ראשי
תיבות של מטבע חוץ, נכון?
מידו, כמו שאמרת, היחס בין שקל דולר, בין שקל יורו וכו' וכו', אני גם אשמח שתסביר ותבין שבסופו של... תסביר לצופים, למאזינים, שיש בסופו של דבר קורלציה בין הכל. כלומר, סל המטבעות הכללי והכל.
נכון. אז הרבה פעמים, בסוף בסוף זה הכל דולר שקל. כי כשאתה מסתכל סטרלינג שקל, זה בעצם דולר שקל וסטרלינג דולר.
אוקיי, תסביר את זה. תסביר את זה למי שלא...
אם אתה רוצה להבין מה שער הדולר שקל, אתה יכול, הסטרלינג שקל או היורו שקל, אתה יכול ללכת ולראות מה השער של היורו שקל, אבל כדי שיהיה עיקרון, מה שנקרא שלמות, עיקרון אי-ארביטראז' שלא נרחיב עליו עכשיו, תיקח את השער של הדולר שקל, שם קוד 3.70, קח את השער של היורו דולר, שם קוד 1.10, תגלה ש 3.70 כפול 1.10 יוצא בול השער של היורו שקל, פחות המרווחים הפיננסיים. ולכן הרבה פעמים מודדים את שוק המתח, למרות שהוא גם סטרלינג שקל וגם יורו שקל, בסוף מסתכלים על איך אומרים, המוביל העיקרי זה הדולר שקל, ומשם יוצאים לדולר יורו. זאת אומרת, מי שקנה דולרים יכול להמיר דולרים ליורו, אפשר לעשות את זה במכה אחת, בעסקת ין שקל, יורו שקל, סטרלינג שקל.
זה חשוב רגע, ההבנה הזאת, אני רק אולי אעטוף את זה ואחדד למאזינים, הרי בסופו של דבר, אם יש לנו פערים בדברים האלה, אז יבואו משקיעים או סוחרים יותר נכון מנוסים, וינסלו אותם, מה הכוונה? נכון. כלומר, אם אני יכול לקנוע דולר שקל, סתם לרבה... 1 דולר ב-3.5 שקל, 3.7, דיברת על 3.7, אז אנחנו הולכים על 3.7, אבל אז אני יכול, מה שנקרא, משם להמיר את זה ליורו ולהחזיר לשקלים בצורה כזאת שאני מרוויח כסף, אז אנשים סוחרים, היום זה אפילו בוטים וכל מיני תוכנות שינצלו את המרווחים האלה ויסגרו אותם מאוד מאוד מהר, ולכן בפועל, ביום יום, אנחנו רואים שכל הדברים האלה מתנהגים באותה צורה, כלומר, אם השקל נחלש...
אפילו יש לי חברים שעובדים בלסגור את הפערים האלה, זה חברה שנקראת, לא אגיד את השמות, אבל מה שנקרא חברות נוסטרו. שהם עושים כל מיני ארביטראז'ים, גם בקרוסים השקליים וגם במקומות אחרים, ובעצם דואגים שהשווקים יהיו יעילים.
ארביטראז'ים בעברית, פחות או יותר באולי...
רווח חסר סיכון.
כן, רווח חסר סיכון, המרווחים האלה, בדיוק המרווחים האלה.
קניתי את היורו שקל דרך הדולר שקל יורו דולר, ומכרתי את היורו שקל ישירות, כי השאר לא היה מתומחר נכון, ובעצם קניתי יורו שקל ומכרתי יורו שקל, אני אמור להישאר עם אפס, כן? אבל נשארתי עם קצת עודף, כי היה פערים בתמחור. ככל שהשוק יותר אקזוטי, יש יותר מרווחים כאלה. ככל שהשוק יותר חדש, יש מרווחים אלה, היה תקופה שיכולת לקרוא את ביטקוין בבייננס ולמכור אותו נכון. בקראקן. היום כבר זה פחות קיים. השוק של השקל הוא מאוד נזיל, ואני ברשותך רגע כן. אצולל אליו. המחזור, מה שנקרא בבנקים, לא בבורסה, כי יש גם קצת דולר שקל בבורסה, אבל נדבר בבנקים, במסחר שמעבר לדלפק, תכף נרחיב עליו, הוא בין... מיליארד דולר לשלושה מיליארד דולר ביום.
ביום.
ביום. שוק מאוד גדול.
בדיוק, זה שוק גדול.
שוק גדול. מיליארד בין שלושה מיליארד. לא כולל הנגזרים, שהם נורא נורא משמעותיים.
תסביר מה זה אומר.
בשוק המתח. זאת אומרת, יש לנו את מניית אפל. אפשר לקנות אותה. בסדר? אפשר גם לקנות אופציה על מניית אפל, או חוזה עתידי על מניית אפל. אני רק אתן דוגמה, נגיד שמניית אפל בשער של 200. אני יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה ש... אם השוק עולה מעל 210, אני מתחיל להרוויח דולר ל... אם, ונגיד זה על יחידה אחת, האופציה הזאת, אז השוק עולה מעל 210, אני יש לי את הזכות לקנות ב-210, ואז אם השוק ב-211 ואני קניתי ב-210, הרווחתי דולר. זה משהו נורא אקזוטי על מניית אפל. המחסור על מניית אפל הוא פי כמה וכמה יותר גדול מהנגזרים על מניית אפל. למה קוראים לזה נגזר? כי הערך הפיננסי של המכשיר הפיננסי, שהוא אופציית קול או פוט, נגזר מערכו של נכס הבסיס שהוא מניית אפל.
רגע, רגע, עצור, אני שם פה זה, כי אנחנו רוצים שהפודקאסט שלנו יהיה, שאנשים יבינו, ושיהיה ככה פשוט בשפה שכל ילד יכול להבין. בשורה התחתונה, דיברת פה, הזכרת האופציות, אבל יש עוד מכשירים פיננסיים כמו חוזים עתידיים וסוופים. אגב, הרחבנו על זה בפרק 148-7, שדיברנו על קרנות איריות. אם מי שרוצה יכול להיכנס לשם, קצת דיברנו על המנגנון הזה קצת יותר, בגלל חשיפה ל-S&P 500, לא ניכנס לזה עכשיו. אני רק אגיד בשתי מילים שמדובר על ניירות ערך שנסחרים בבורסה, כמו מניה ואגח שאנחנו מדברים עליהם הרבה, אז יש עוד כל מיני סוגים של ניירות ערך, שהמחיר שלהם הוא נגזר בסופו של דבר מערך הבסיס שפה במקרה הזה דיברת על מניית אפל, כמובן לא המלצה ולא פה ולא שם, ולכן זה נקרא נגזרים, אלה דברים, מה שנקרא, קצת יותר למתקדמים, ולא למשקיע הפשוט והרגיל.
הרבה פעמים אני נותן אנלוגיה, לא ניכנס למה שאופציות זה כלי שקצת דומה לביטוח. כשאני קונה ביטוח מקיף לרכב, הביטוח או יהיה בסוף התקופה אפס, או שיתנו לי הרבה כסף, וזה נגזר ממה קרה לרכב.
יפה.
זה לא משהו שעומד בפני עצמו.
אז אנלוגיה יפה, אהבתי. אז אני מקווה שהמאזינים ככה הבינו, והרעיון. זה נותן בעיקר לכל מיני משקיעים מתוחכמים, או אופציות, או אפשרויות.
זה עוד כלי עבודה, לפעמים קוראים לזה לחבות שריפה עם דינמיט. לכן אני, כשאני מייעץ השקעות, 95% מהמקרים לא משתמשים בזה. הרבעון הזה היה לי שימוש באופציות, באחד המקרים, אני יכול לספר על זה. כלי מאוד מסוכן.
למתקדמים בעיקר.
בניגוד למניות שהן, התיאוריה המקובלות אומרות שנגיד מדד ה-S&P 500 הוא בתוחלת חיובית. הוא לא נשחק על פני זמן. לאורך זמן הוא עולה, אופציות זה משחק סום אפס, נחשב בתוחלת אפס, או אפילו בתוחלת שלילית.
בגלל שיש עלויות.
נכון, בגלל עלויות העסקה, ולכן צריך לדעת בדיוק מה עושים. זה, אני לא אומר שזה כלי רע, יש בו הרבה דברים טובים, אבל צריך לדעת, כשאתה מכבה שריפה עם מים, קשה לעשות נזקים, כשאתה מכבה שריפה עם דינמיט, צריך לדעת מה עושים. אז בשוק המתח, הנגזרים הם לפעמים יותר גדולים מנכס הבסיס.
וואו, אוקיי.
אוקיי, אז זה אחד ההבדלים. והמסחר הבורסאי הוא משני למסחר ה-OTC, מה שנקרא בעברית מעבר לדלפק, over the counter. מה ההבדל בין מסחר בורסאי למסחר מעבר לדלפק? כשאני קונה בבורסה, אני לא יודע מי הצד השני. כשאני קונה במסחר שעבר לדלפק, דמיינו שיש דלפק דמיוני, מאחוריו יש פקיד, ואני בא לקנות, אני יכול לקנות מסטיקים, אני יכול לקנות סוכריות, אני יכול לקנות אופציות.
כמו צ'יינג' ברחוב.
נכון, באתי לצ'יינג' ברחוב, קניתי יורו, נתתי שקל לצורך הדיון. אז באתי לדלפק הדמיוני הזה, שילמתי פרמיה על האופציה, וקניתי אופציה לדולר. סגרתי שער של 3.70 עם הפקיד הדמיוני בדלפק, ועכשיו אני מעביר, נגיד שקניתי דולרים, אני מעביר לו 370 אלף שקל, והוא מעביר לי 100 אלף דולר. עסקה שמעבר לדלפק יכולה להיות הרבה יותר מותאמת אישית. אני יכול לעשות עסקה על 1,287,000 דולר. עסקה בורסאית זה לפי יחידות. חוזה עתידי שהוא מעבר לדלפק, אני יכול לקבוע בדיוק את התאריך שאני רוצה, בדיוק את נכס הבסיס שאני רוצה. זאת אומרת, זה עסקאות יותר מותאמות אישית. וגם תחשיב הביטחונות והתהליכים והזמינות, אם אני מתקשר למישהו ב-12 בלילה והוא ענה לי, אני יכול לעשות עסקה ב-12 בלילה, ואולי גם בשישי.
כלומר, אני בכוונה עוצר אותך, כי אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי.
זה מול חדרי עסקאות, בזמנים יותר מותאמים אישית, עם מחזור של כ-2-3 מיליארד דולר בממוצע, אני מדבר על שני עד חמישי, שישי פחות, ועל זה שוק נגזרים ענק.
אוקיי,
כלומר, אגב, גם בבורסה בתל אביב, שוק הנגזרים, האופציות דולר שקל, חוות צמיחה משמעותית.
אוקיי, כלומר, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, חשוב להבין שיש פה, בניגוד למניות, מה שאנחנו מכירים, שזה הבורסה ורגיל וניירות ערך רגילים, בשוק המתח, זה עולם אחר. אוקיי, ויש פה חיות אחרות, ויש פה גם נגזרים שהם משמעותיים, אבל יש פה גם מסחר שהוא לא בשעות המסחר בהכרח, ואפשר לעשות עסקאות יותר טיילור מייד, יותר מותאמות ללקוח. לרוב זה למשקיעים מתוחכמים, או לגופים מתוחכמים כמו גופים מוסדיים, שרוצים לגדר את עצמם או את הלקוחות שלהם בצורה כזאת או אחרת מפני מכשירים. אז הבנו פחות או יותר את הבסיס ככה של שוק המתח, שחשוב להבין שהוא שוק מיוחד ולא שוק רגיל. ואני רוצה רגע ככה להתקדם לנושא הבא, שאני רוצה לשאול אותך בתור יועץ השקעות, בתור מאזין. אני עכשיו מאזין ברכב, או בזמן ריצה, והאם כדאי לי להיחשף למתח. עכשיו, רגע, אני עוצר, כי לי יש דעה, ואני תכף אגיד אותה, אבל יש הרבה, במיוחד עכשיו, גם בעקבות המלחמה, אבל בלי קשר למלחמה, עם כל מה שהיה עוד לפני זה, עם המהפכה המשפטית, היה שינויים די משמעותיים בשער השקל והדולר.
נכון.
והרבה אנשים רצו לנצל את זה בתור הזדמנות, ואמרו, עכשיו אני אקנה דולר, אני אמכור אחר כך שקל, זה יהיה נמוך, זה יהיה גבוה, זה פה, זה שם, כל מיני ספקולציות. אני אתן ספוילר שאני לא אוהב את זה, ומהשיחה המוקדמת אני מבין שגם אתה לא אוהב את זה, אבל אני רוצה שתיתן את הטייק הזה למאזינים ותסביר למה ואיך אתה רואה את הדבר הזה.
אז אני רגע אתכם מהשורה התחתונה. מתח בעיניי, יכול להיות שיחלקו עליי, הוא לא כלי השקעה עם כוכבית. אחרי שאמרנו אותו לא, יש כוכביות. אז קודם כל בוא נתחיל בבסיס. כל מי שקונה S&P, הערך של ה-S&P נקוף בדולרים.
לא משנה אגב אם אתם קונים את זה בשקלים, זה חשוב להבין.
נכון.
אפשר לקנות את זה בשקלים בבורסה בארץ, אבל בסוף זה מושפע משער הדולר, אלא אם כן קניתם קרנות מנוטרלות מתח, שנדבר על זה, נשתדל לדבר על זה במשך הפרק.
עכשיו, הקרנות מנוטרלות מתח הן יותר יקרות.
רגע, נשים אותם בצד, נלך אליהם עוד מעט. דיברנו על חשיפה לדולר והמשחקים יחס דולר שקל.
אז אני אומר, בעצם כולנו מושפעים מהדולר, בין אם כתיירים, בין אם ב-S&P וב קרנות השונות שנקובות לעתים בדולר וביורו. אבל אני אלך רגע צעד יותר קדימה, אני רגע אגיד למה זה לא כלי השקעה, ואחרי זה אני אגיד את הכוכבית. בסוף, כשאני קונה S&P 500, המקובלות שזה נכס שעולה לאורך זמן, כשאני קונה תל אביב 125, המקובלות שזה נכס שעולה לאורך זמן. אני לא יודע להגיד לגבי מניה ספציפית, אבל מדד עולמי, S&P, נסדק, אפילו ישראל, לאורך זמן עולה.
חשוב להסביר פה, אני שנייה נותן לך פותח סוגריים, הגישה הזאת אומרת, זה לא סתם כי אנחנו קונים זה, כי חשוב להם שבסוף שקונים S&P 500 או תל אביב 125,
קנית מייקרוסופט.
קנית, בדיוק, קנית מניות, או במילים אחרות, קנית חברות, בעלות על מאוד מאוד קטנה אמנם, אבל על כל החברות הכי גדולית בארצות הברית, שזה בערך בעולם, או בישראל, או לא משנה מה.
מפוקחות מאוד.
יש פה עסקים, בסוף, יש פה עסקים שהמטרה שלהם זה לעשות כסף, ואם הם הגיעו למנדים האלה, אז בדרך כלל הם עושים כסף והרבה כסף. לא ניכנס עכשיו עם המחיר טוב או לא טוב, ולא משנה מה, אבל בסוף קנית נכס, שזה אומר, קנית, לקחת בעלות על 500 החברות הכי גדולות בעולם, וזה נכס שאמור לייצר כסף, כלומר החברות האלה מאחורי הכלים מייצרות כסף.
אז אני רגע אגיד,
בצורה כזאת או אחרת, יכול להיות שהם יצליחו פחות וכנסו חברות אחרות שעשו יותר, אבל
אני אפילו יותר קדימה, לקחתי פיקדון. פיקדון, זה משהו בתוכנת חיובית, יכול להיות לא גדולה, לא, בסדר, זה מוצר שלאורך זמן מייצר כסף.
בניגוד?
אולי לא מספיק. כשאני קונה את הדולר מול השקל, מה המנגנון שקורה בעצם? אני מרוויח את הריבית הדולרית, ומפסיד את הריבית השקלית, אוקיי? ועל זה יש את השער דולר שקל, שמסורתית התחיל ב-4.50, אוקיי? כשאני התחלתי אפילו היה 4.80. ירד עד 3.20. חזר כמה פעמים ל-4, ודשדש 4 ל-3.60. זה לא נכס שמישהו יכול להגיד לך שהוא עולה לאורך זמן. יותר מזה, זה במידה מסוימת נכס ספקולטיבי, ולמה אני מתכוון? בוא ניקח תושב ישראל, בן 30, איזו זוגיות 3 שנים, מתכנן להביא ילדים, מתכנן לרכוש דירה, בסדר? כל חייו צפויים, או 90% מחייו, צפויים להיות בשקל, אוקיי? מה לך ולדולר, אוקיי? אתה יכול להגיד, בוא תגן עליי מפני עליית מחירי הדיור, כי אני ארצה לקנות דירה יום אחד. בוא תגן עליי מפני את האינפלציה. הדולר, מה לך ולדולר? מה לך ולסטרניק? מה לך ולזלוטי הפולני? עכשיו, אם מישהו יגיד לי, תקשיב, אני מתחיל לימודי רפואה עוד שנה באיטליה, זה עולה לי 2,000 יורו לחודש, ו-10,000 יורו הלימודים. אז אוקיי, יש פה 50,000 יורו ב-3-4 שנים שאתה הולך להוציא, ולכן אם היורו יעלה, יש לך חשיפה. אם יש מישהו שלקח משכנתה ועבר לקפריסין, יכול להיות, אתה יודע, במשכנתות אפשר לקחת מסלול צמוד יורו. זאת אומרת, יש אירועים חריגים שמצדיקים מעבר לדולר ויורו. עכשיו אני אגיד יותר מזה, הדולר, אם תסתכל עליו מסורתית, הוא איזשהו כלי הגנה מפני משבר מקומי בישראל. מלחמה כזאת ואחרת, אי יציבות פוליטית כזאת ואחרת. אני חושב שלאורך זמן זה חוזר למטה, והשקל ממשיך להתחזק, ותכף נדבר למה אולי השקל מתחזק.
בדיוק, אני רוצה שאנחנו נלך לכיוון
הזה. נגיע לכיוון הזה, אבל אני אומר, אין פה משהו שאתה יכול להגיד, זה נכס בתוחלת חיובית. אתה יכול להגיד, זה נכס בתוחלת אפס, אף אחד לא יודע מה זה יעלה או ירד, ולכן לאורך זמן, השער של הדולר שקל מגלם את כל המידע הידוע היום. ולכן זה המחיר שלו.
אני רוצה להגיד בנקודה הזאת שאני מסכים איתך, בגדול, אני אחלק את זה לשני דברים. אז כן, תמשיך.
עוד מילה, על זה הגיע הטירוף של המינוף, של משהו שהוא כבר יותר הימורים פיננסיים. Mm-hmm. עכשיו, אני רגע שם בצד אם אני בעד או נגד הימורים פיננסיים. בסדר? אני רגע שם את זה בצד.
אני נגד.
לצורך העניין אני גם נגד. אבל עכשיו אם מישהו בשביל החוויה שם 500 שקל, ופעם הוא מרוויח 200, מפסיד 200, אני חי עם זה. יש הרבה mm-hmm. דברים שאנשים עושים, גם אנשים מעשנים סיגריה, ואנחנו יכולים להיות נגד. Mm-hmm. אבל, האם החיסכון הפנסיוני, האם החיסכון ארוך טווח, האם הכסף של הדירה, האם הכסף של החתונה צריך להיות שם? בוודאי ובוודאי שלא. איפה כן אתה יכול למצוא את זה? נגיד שלמישהו יש שכבת און סולידית. זאת אומרת, יכול להיות שחלק הולך למניות, אבל הוא החליט ש... נגיד, למישהו יש 100,000 שקל, 30,000 שקל סולידים. Mm-hmm. אוקיי? יש מושג שנקרא קרן כספית. אוקיי?
דיברנו על זה לא מעט, מי שמעניין אותו, פרק 124 בפודקאסט.
קונים פקדונות, קונים מלווה קצר מועל מול של ישראל. יש גם קרן כספית דולרית. Mm-hmm. פקדונות בדולר, והלוואות לממשלת ארצות הברית. בסדר? יכול להיות שבתמהיל של חיסכון שקלי, נחליט שאנחנו שמים 90-95% בשקלים, 15% דולר, כדי לגוון טיפה, כי אנחנו חושבים שעכשיו הולך להיות פה תיקון ל-4, אבל זה נורא בשוליים. זאת אומרת, אז אני חוזר לסוף, ככוכבית התשובה היא לא. סטודנט שהולך ללמוד באירופה ולשלם ביורו, יש לו חשיפת יורו, ואז הוא צריך לראות איך הוא מגדר אותה. מישהו שעשה רילוקיישן לקפריסין ויש לו הכנסות ביורו, יכול להיות שהוא, יש לו הכנסות ביורו ומשכנתה שקלית, אפשר לשקול אולי זה מסלול יורו, אז יש חריגים, ויש את העובדה שבעצם כל מי שקנה את ה-S&P מרוויח מעליית ה-S&P, נגיד שה-S&P עמד במקום, קנינו אותו בשער 1,000, ואחרי שנה הוא גם בשער 1,000, אם הדולר עלה ב-10%, תהיה מורווח ב-10%, אם הדולר ירד ב-10%, תהיה מוסד ב-10%, וצריך להכיר את זה. זה לא אומר שזה דבר רע או טוב, אבל צריך לדעת להכיר את זה.
אז פה אני רגע רוצה לסכם, ומחלק את זה לשני דברים. קודם כל, זה שביחס בין שקל דולר, לא יודע, שקל יורו, מטבעות אחרים, כמו שאמרת, אין ערך פנימי אינרנטי, מה שנקרא, בניגוד לכשאנחנו קונים מניות, או אג"חים, או פקדונות, או לא משנה מה, למוצר פיננסי אחר, אין פה ערך אמיתי.
אין צפי לעלייה לאורך זמן.
בדיוק.
שקונה...
אבל האין צפי הזה הוא בגלל שאין ערך פנימי. כלומר, זה לא שעל S&P 500 יש צפי סתם כי זה S&P 500. לא, כי יש פה עסקים אמיתיים שפועלים. אז זה חשוב להבין את זה, ההבנה הזאת.
אני אפילו יקצין. כל מטבע, דולר או שקל, הנטייה הטבעית שלו אחרי 30 שנה להישחק. נגיד שיש אינפלציה 3%, אז באופן עקרוני, 100 דולר של היום, עוד 30 שנה שווים 10 דולר. אז כשאתה קונה דולרים, אתה נשחק באינפלציה האמריקאית.
מעולה. אז, אז, אז זה משהו שחשוב לי להסביר, שאנשים, כן. שמאזינים יבינו, אני ככה פחות או כן. יותר מנסה לסכם אותך ולתת את הזווית כן. שלי, אז, אז הדבר הזה שבאופן יחסי, באופן אינרנטי ופנימי, אין פה value, אין פה ערך אמיתי, ללקנות סתם שקל דולר, דולר שקל, ואז אנחנו נכנסים פה לסוג של הימורים.
הימורים או לפעמים הגנה, פוזיציה
אין
הגנתית.
אין בעיה, זה בסדר. כן. עכשיו אני הולך לחלק השני, שתגיד לי, תשמע, אני רוצה להיחשף לדולר, כי באמת כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. עכשיו, אם אתה אומר לי, תשמע, כמו שאמרת, אני הולך לגור בחול, אני רילוקיישן, אני לא יודע מה, בסדר, קיבלתי, ופה יש באמת מחשבה וכיוון אמיתי. אם אתה אומר לי, אני רוצה להגן על עצמי, כי העולם גלובלי, ואני רוצה להגן על עצמי פן משברים ובעיות, מקבל, ואני חושב שזה נכון. אבל, שוב, לא המלצה ולא זה, לא בהכרח לקנות דולרים, אלא אתה יכול להיחשף למכשירים, כמו S&P 500 שציינו, שאתה קונה S&P 500, אתה חשוף בהגדרה בדולר. ואז אם אתה מסתכל על כל התיק שלך, לא יודע אם אתה רוצה לכלול פנסיה או לא, אני חושב שבתכנון הפיננסי ההוליסטי, זה נכון להסתכל גם לפנסיה והקרנות השתלמות, תשים לב כמה אתה רוצה להיות חשוף לדולר, כי יכול להיות שבקרנות השתלמות ובפנסיה ואולי גמל ההשקעה, או לא משנה מה, אתה חשוף, אתה, אני אומר, המאזין, חשוף לדולר או ליורו, או לא משנה מה, ואז תבין כמה אתה רוצה להיות חשוף סך הכל מהתיק שלך. כמובן, מי שמשקיע באופן ישיר בנכסים בארצות הברית, בנדלן בארצות הברית, מולטי פמילי או זה, או נכסים באירופה, או לא משנה מה, אז אתם חשופים למתח בצורה כזאת או אחרת, אז תנהלו את הדבר הזה בצורה נכונה.
נכון.
אני כן, אני אישית, ברמה אישית, כן חושב שאמורה להיות חשיפה לבן אדם ישראלי, אזרח ישראל ממוצע, אמורה להיות חשיפה, כן, לא גבוהה, אמורה להיות חשיפה. אני דווקא, אני עד עכשיו הסכמתי איתך, אני כן, פה יש לי נקודה שאני אחלוק עליך, שדווקא בחלק הסולידי, לא הייתי רוצה שיהיה חשוף למתח. אוקיי? כי בתפיסה שלי חלק סולידי הוא חלק סולידי, אני לא אמור להרוויח עליו יותר מדי, הוא אמור לשמח אותי, אתה יודע, לא להיות תנודתי מדי ולשמור אותי למקרה קיצון, ואני לא הייתי רוצה, כאילו בסוף מתח מגדיל תנודתיות. כלומר, מהלכים של 10-15% בכמה חודשים, זה משהו שהוא קורה, הוא קרה לו מזמן.
אני רק אציין מה שאתה אומר, אתה אמרת, אני בתיק הסולידי, מה זה אומר תיק סולידי? אני קונה נכס שמביא לי הכנסות ריבית, לא רווחי הון מעליית כן. מניה, ואני גם לוקח את זה למשך חיים ממוצע קצר, אפשר לדבר על זה בהזדמנות.
AKA, כן. או, כספית או אגחים, נכון, דברים כאלה, נכון. אגחים בסולידי. נכון, כן.
עכשיו, אני אומר לך, תשמע, בוא ניקח תרחיש סופר שלילי שאף אחד לא חושב שהוא קיים. סופר סופר שלילי לישראל. אם נשים בשוליים, וכמובן ככל שניתן הסתברות יותר גבוהה לתרחיש השלילי, אז השוליים יגדלו. אתה אומר זה אפס. אני אומר, לפעמים האפס הזה יכול לגדול ל5%, עד 10%, כמשהו שהוא הגנה, שאני אומר, אם יקרה התרחיש השלילי, הנה האפיק שירוויח ויעלה, ולא רק שיעלה, הוא גם יהיה לי נזיל למשיכה וכולי וכולי. אז זה השיקולים, אבל זה לא שיקולים של רווח, זה שיקולים של שימור
הון, של הגנה
עליו. ניהול סיכונים, הגנה, כי כמו שאמרנו, זה לא מוצר עם צפי עליות, לא מוצר עם תוחלת חיובית, וזה עוד לפני שדיברנו על המינופים והדברים היותר מסוכנים.
מעולה, אז יש לנו, זה מה שהיה לי חשוב להגיד בנושא הזה, יש לי שני דברים שאחרונים שאני רוצה לגעת בהם, אחד זה הקרנות המנוטרלות מטח, דיברנו על זה, אמרנו שנגיע לזה, אז בוא נדבר על זה, ואחר כך, החלק האחרון, אני רוצה שנדבר על הנושא של מה משפיע באמת על יחסי המטח שקל דולר, אז בוא נדבר רגע על קרנות מנוטרלות מטח, מה הדעה שלך בנושא, תסביר רגע אולי במילה מה זה, ואז מה אתה חושב
אני כשאני בוחר קרן אני כמובן שואל אם היא מפוקחת או לא מפוקחת, וזה גם
יום אחד. נדבר על קרן רגילה, בשוק ההון, מפוקחת, והכל רגיל, לא יודע, S&P 500, בוא הכי קל.
אז אני אומר, קרן מפוקחת, אני מסתכל אם היא פסיבית או אקטיבית, והפסיביות העמלות יורדות עד 0, 0.1, ביקר 0.2, 0.3 בהגזמה. והקרנות המנוהלות יכולות להגיע בין 1% ל-2%. והקרנות מנוטרלות מטח, יש להם כמה נקודות. קודם כל, לנטרול מתח יש את העלות של ההפרש ריביות, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל נגיד שאם הריבית על הדולר היא 5 ועל השקל היא 3%, עלות הגידור של המתח תעלה 2% לשנה, לא ניכנס. למה? כרגע תאמין לי, ואפשר לעשות על זה הסבר במועד אחר, או אם למאזנים יש שאלות, גם לענות במייל. ועל זה, מכיוון שזה יותר אקזוטי, וכביכול יש מישהו שצריך לעשות שם משהו, הם לוקחים דמי ניהול של אחוז, אוקיי? אבל אני אלך יותר קדימה. נגיד שאין עלויות של אחוז בדמי ניהול, ואין עלויות של הגידור, אני אומר, כשאני קונה מניה, אני קונה את המניה עם פעילות בארצות הברית, אוקיי? בסדר? ולכן, זר לי להגן על האלמנט הדולרי שלה, כי היא גם לוקחת ריביות, הלוואות, אז אם הריבית תעלה היא תפסיד. זאת אומרת, זה חלק מהמבנה הפנימי שלה. זה לא משהו שחריג לפעילות שלה, הדולר. יותר מזה, החברה הזאת, אם יש לה מחירות בשקלים, היא מגדרת לעצמה את הדולר שקל. זאת אומרת, זה קצת זר לי. זה החברה, חברה דולרית, אוקיי? מה כן? את הרווחים. זאת אומרת, נגיד שעכשיו קנינו מניה ב-$100 והיא עלתה ל-$200 ומכרנו. הרווחים עברו לדולרים. אוקיי? וגם אם לא מכרנו, אוקיי? הרווחים הם דולרים, ואותם נרצה להחזיר לארץ, לקנות איתם דירה, או לחסוך לפנסיה, או לשימוש שקלי. ולכן את הרווחים אפשר לשקול להגן. אבל לא הייתי קונה מניה ב-$100 ומיד מבצע הגנה. כי לא קניתי, או קונה את ה-S&P. זאת אומרת, יש פה נקודות הזדמנותיות שאפשר להגן, אפשר להגן על הרווחים.
איך אתה, מה, תסביר רגע מה זה אומר להגן על הרווחים? נגיד, בעזרת נגזרים, כלומר,
נגזרים, ולפעמים יש גם תעודות סל שמרוויחות, צריך לבדוק שהתעודות סל האלה יעילות, אבל שמרוויחות שהשקל מתחזק והדולר נחלש.
כלומר, בלי קשר לקרן מחכה מדד על S&P 500 שקניתי, אני אקח חלק מהכסף, אני כאילו אגן עליו במרכאות בצד.
נכון, זה צריך להיות משמעותי, לא כל רווח של אחוז, אבל אם פתאום נוצר איזה רווח משמעותי שאנחנו מתכננים למשוך,
יש גם שימוש בחוזים. זה למשקיעים קצת יותר מתוחכמים, פשוט רק אני איזה.
נכון, יש שימוש בחוזים עתידיים, ויש גם מראש לעבור לקרן מנוטרלת מטח. אני רק אומר שראיתי קרנות מנוטרלות מטח, שבסוף עולות לך 3% לשנה.
שזה משמעותי, זה המון כסף.
זה עולה לך 2% בגלל עלויות הגידור הפנימיות של הדולר שקל שהקרן צריכה לשלם, ועל זה יש איזה מנהל שמושך עוד 1%, 1.5%. אז עכשיו, הרי כמו שאמרנו, החשיפה, הדולר שקל, אנחנו רואים בה משהו בסוג של תוחלת חיובית, אף אחד לא יודע לאן הולך הדולר שקל. תכף אני אגיד מה אני חושב, אבל אוקיי, אף אחד לא יודע לאן הולך הדולר שקל. ולכן הייתי מחפש משהו שעלות הגידור שלו היא זולה. אז אני אומר, בתיאוריה אני לא נגד גידורים, בפרקטיקה יש פה מורכביות של עלות תפעולית של התיק וכדאיות עסקה, אבל בחלק מהמקרים, בהחלט נתקלתי בסיטואציות שעברו לקרן מגודרת מטח, והיו מקרים שזה נעשה פרי, בהחלט בירידות של ה-3.20, זה נעשה פרי.
אז אני, קודם כל אני מסכים איתך עם הניתוח, ואני חושב שהוא ניתוח די מקיף, אני אגיד את הטייק שלי בשורה התחתונה, שכמו שאמרנו, היחס שקל דולר הוא נע לסוג של רצועה כזאת, בין 3-4, בגס, מאוד, בסדר? לפעמים אנחנו יותר קרובים ל-4, לפעמים אנחנו יותר קרובים ל-3, לפעמים אנחנו אפילו חצינו את ה-4 במקרה של מלחמה, ואז חזרנו מאוד מהר אחורה.
בחוזים עתידיים באסיה זה כבר הראה 4.20, ובנק ישראל שבעיניי הוא מוסד פיננסי מצוין, אין מושלם ואין מישהו שהוא חף מטעויות, אבל בטח... אם מסתכלים על הנגידים בתקופה של 2000 עד 2005, ועל בנק ישראל שהיה יותר חלש בתקופה של 2008-2005 עד 2024, גוף חזק, מוסד מאוד רציני.
שהוא משפיע מאוד על שוק המטח.
שמאוד משפיע, והוא ראה שהדולר כבר מתחיל להיכנס לפאניקה, הודיע, הוא אפילו לא ביצע.
רק הודיע שהוא
עוצר את זה. רק הודיע שהוא עוצר את זה, מיד השוק נרגע.
אז זה משהו שחשוב להבין. עכשיו, אני שוב, אני חוזר רגע לתזה שלי.
המקובלות עד בנק ישראל אמרו, בנק מרכזי לא יכול לעצור מגמות במתח, הבנק הבריטי ניסה את זה בשנות ה-60, אם אני לא טועה, ולא הצליח.
והיה שם האירוע המעניין, שאולי נדבר עליו על זה.
ובנק ישראל, אני חושב שכמעט עשור, מצליח לעשות את זה.
מצליח לנווט את הספינה הזאת. אני רגע, אני שנייה רוצה לסיים. את הנקודה שלי, ושבסוף אם אנחנו, ואני מדבר כרגע על המשקיע לטווח ארוך, כן. אוקיי? ותכף מדבר על משקיע אולי טווח בינוני וקצר, אבל משקיע לטווח ארוך שהולך להיחשף, שוב, שם קוד ל-S&P 500, אבל יכול להיות לעוד דברים ועוד מדדים בעולמי, ומבין שיש פה טווח, ששקל דולר נע בטווח הזה, וכנראה שהשקל יורו נע בטווח מסוים, והוא יכול לזוז, אבל לטווח של 20-30 שנה, כמעט ואין שום סיכוי שאני אבין איפה אני אהיה. ואני אומר, העלויות האלה מאוד משמעותיות. 1%, 2%, 3% בשנה זה הרבה מאוד כסף, במיוחד לטווח ארוך בריבית דריבית. כנסו למחשבון ריבית דריבית שלנו באתר, תכתבו בגוגל מחשבון ריבית דריבית, אנחנו תוצאה הראשונה או השנייה. כנסו, תעשו את המספרים, מה קורה אם אתם מרוויחים לטווח של 20 שנה, 5% או 8% או אפילו 7%, תראו את ההבדלים המשמעותיים ב-20-30 שנה, ומה שאני אומר פה, אנחנו לא באמת יודעים, ואני אומר, בואו, כאילו, זה כנראה יתאזן, זה משחק סכום אפס, זה כנראה יתאזן לטווח של 20-30 שנה, תשמרו על עלויות נמוכות, ושוב, זה לא המלצה.
זה צריך להיות מנומק.
בדיוק, זה לא המלצה, אבל ככיוון לטווח ארוך, קחו את הדבר הזה,
ותבינו... לא המלצה, אבל זה... נאמר שזה משהו שעולה כסף.
ולא מעט.
וצריך להיות מנומק בדיוק למה עשינו את הדבר בדיוק. הזה, ולהבין בדיוק מה עושים. אפשר לקנות S&P 500 בלי להבין עד הסוף. אני לא ממליץ, צריך לדעת, וכמובן אם אתה צריך את הכסף לעוד יומיים, אז בוודאי שלא, יש לאופק השקעה. אבל אני אומר, נכס בתוחלת חיובית, ומתח זה נכס עם מורכבות גבוהה יותר, כמובן לא המלצה, ו... אתם יודעים שכל חבר בקבוצה מוזמן לפנות ליועץ השקעות ולעבור את התהליך.
אם אני רק מסיים בשורה התחתונה לטווח ארוך, אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, ואני מעדיף לשמור מה שנקרא די בוודאות את האחוז, 2-3 האלה אצלי בכיס, לטווח ארוך זה הרבה מאוד כסף, ואם אני צריך לגדר מתח בצורה כזאת או אחרת, אני אולי אעשה את זה בצורות אחרות ושונות, כמו שקצת הרחבנו עליהם במהלך הפרק.
ואני אגן את מה שאתה אומר, ש... הגידור מתח הוא משהו שצריך לתת לו שיקול דעת ולא לפנות באוטומט, כמו שאני לפעמים אומר, תראה, כסף שחונה הולך לקרן כספית או פיקדון, אין הרבה שיקול דעת פה, אין סיבה, זה לא המלצה, יכול להיות שבמקרה שלך נכון להיות בעוש, אבל אני לא מכיר, זה מאוד נדיר, קרן כספית, כשהולכים לגידורי מתח, מסיבה כזאת או אחרת, סוף מעשה במחשבה תחילה, משחק סכום אפס, ולכן
אני אומר, ולכן אני משלים פה את הזה, לטווח ארוך דיברנו, לטווחי זמן קצרים בינוניים, קודם כל תשקלו אם אתם בכלל רוצים להיות חשופים למתח, ואם כן, אז אולי, כאילו, צריכה להיות סיבה, כמו שאמרת, צריכה להיות סיבה אמיתית, למה אני רוצה לגדר את עצמי, עכשיו אני לא אומר שזה רע, זה יכול להיות טוב, אבל קחו את הדבר הזה בחשבון. רצינו לדבר על הסיבות, ומה משפיע על שערי השקל דולר, שקל יורו, בשורה התחתונה יש הרבה הרבה מאוד גורמים, לצערי אנחנו לא נספיק בפרק הזה, אז המאזינים שמאזינים לנו, תגידו לנו אם אהבתם את הפרק, ואם אתם רוצים את הפרק המשך, אם כן, אנחנו נעשה אותו.
נעשה פרק המשך, הגורמים שמשפיעים על שוק המתח, ותחזית ל-2024, אם יהיה לזה ביקוש.
אם יהיה לזה ביקוש, אני חייב להגיד שאני חושב שזה מאוד מעניין, מה הגורמים המשפיעים, יש המון המון גורמים, בין עם המוסדיים בשוק, בין אם זה בנק ישראל שהזכרת אותו בכמה מילים, ובין אם זה היבוא והייצוא במדינת ישראל, וההפרשי ריביות, אני לא יודע אם זה אומר להרבה מכם דברים, אם כן ומגניב, ואם אתם רוצים שנרחיב על זה, אז תגידו לנו, תפנו אלינו בעמוד, תפנו אלינו בפייסבוק, בקבוצה, בכל צורה כזו או אחרת, תמשיכו לעקוב אחרינו אחרי הפודקאסט. אני רוצה להגיד לך, יפתח, תודה רבה.
תודה שהזמנתם.
על הזמן ועל הערך, אני מקווה שנהנתם חברים, דרגו אותנו בפודקאסט, תמשיכו להזין, שתפו עם חברים, וזהו, נתראה בפרקים הבאים. ביי.
אוהבים את הפודקאסטים של רשת אסקט? מחכים לכם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיקטוק. חפשו אסקט.co.il.